בסייעתא דשמיא, היום בסייעתא דשמיא אנחנו הולכים ללמוד דף למד ג'. אנחנו נתחיל איפה שעצרנו אתמול בדף למד ב' עמוד ב'. תנא קמא, רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא. שש שורות מלמטה, רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא, פה עצרנו אתמול, דף למד ב' עמוד ב' למטה. אז אנחנו התחלנו את הסוגיה של המצווה בתורה שכתוב בפסוק מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני השם כתוב בתורה. אז נכנסנו איזה שיבה, מה הכוונה שיבה, מה ההגדרה של שיבה. אז למעשה הבאנו מחלוקות, למעשה יש לנו פה תנא קמא, רבי יוסי הגלילי ואיסי בן יהודה. עכשיו הגמרא רוצה להבין מה נפקא מינה בין תנא קמא עם רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת גם תנא קמא וגם רבי יוסי הגלילי סוברים ששיבה הכוונה דווקא שיבה אחד שתלמיד חכם, לא זקן השמאי. זקן השמאי, הבאנו מחלוקות רש"י ותוספות מה זה השמאי, לפי רש"י זה רשע ועם הארץ, לפי תוספות זה בן אדם בור, עם הארץ לא רשע. אבל על כל פנים גם לפי תנא קמא וגם לפי רבי יוסי הגלילי אמרנו שלא צריכים לקום בפני זקן רשע או זקן עם הארץ, רק לפני זקן תמיד חכם. מגיע איסי בן יהודה, איסי בן יהודה שיטה שלישית, הוא סובר שהשיבה תקום לשיבה כפשוטו, זאת אומרת לא כתוב בתורה איזה שיבה, אפילו שיבה השמאי, אז לפי רש"י יצא שאפילו רשע צריכים לקום בפניו, ולפי תוספות אמרנו רשע לא, אבל עם הארץ כן. עכשיו אנחנו רק רוצים לדעת מה הנפקא מינה ההלכתי שיוצא בין תנא קמא לרבי יוסי הגלילי. כי תנא קמא אמר שאנחנו לומדים ששיבה הכוונה רק זקן תלמיד חכם, לומד את זה, עושים את זה רשע שווה זקן זקן, פה כתוב בפסוק והדרת פני זקן, ושם בתורה כתוב יצפה לי 70 איש מזקני ישראל, אז כמו ששם הכוונה 70 איש מזקני ישראל התלמידי חכמים, אותו דבר פה שכתוב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, הכוונה תלמיד חכם, זה לפי תנא קמא. מה שאין כן לפי רבי יוסי הגלילי, מה הוא אומר? הוא אומר שלומדים שזקן זה לא עם הארץ, רק תלמיד חכם, מעצם דבר שכתוב זקן, זקן זה שקנה חוכמה. על כל פנים, איזה נפקא מינה הלכתית יוצא בתנא קמא לרבי יוסי הגלילי? לכאורה גם לפי תנא קמא גם לפי רבי יוסי הגלילי, השיבה שכתוב בפסוק זה דווקא שיבה שהוא תלמיד חכם ולא עם הארץ. אז איזה נפקא מינה יש יוצא משתי הטעמים שהוא לומד את זה מהגזרה שווה זקן זקן מאספה לשביש מדקני ישראל, לפי רבי יוסי הגלילי עצם דבר שכתוב זקן, פה הגענו. אז אומרת הגמרא למטה, שואלת הגמרא רבי יוסי הגלילי, היינו תנא קמא, רבי יוסי הגלילי אומר שהוא אומר שאין זקן רק מי שקנה חוכמה, הוא יוצא עוד כמו תנא קמא, שתנא קמא אומר שזקן זה רק חכם, לומד את זה מספר לי 70 איש מזקני ישראל, ושם אנחנו רואים שהם היו חכמים, כמו שכתוב שם בהמשך הפסוק אשר ידעת כי הם זקני אב, על כל פנים איזה נפקא מינה הלכתית יוצא ביניהם. אומרת הגמרא, איכא בעיניי הוא ההבדל ביניהם יצא הלכה למעשה, יניק וחכים. זאת אומרת, מה יהיה תלמיד חכם? צעיר. לא תלמיד חכם בגיל 70 או גיל 60, אמרנו אתמול, תלמיד חכם צעיר. מה היה הדין? תנא קמא סבר, יניק וחכים לא. זאת אומרת, לפי תנא קמא שהם לומדים שבשיבה זה רק זקן תלמיד חכם, הם לומדים את זה מצפה ל-70 איש מזקני ישראל, אז שם הכוונה שצריך להיות דווקא זקן חכם, כמו זקני ישראל, לא חכם צעיר. זאת אומרת, חכם צעיר לפי תנא קמא לא צריכים לקום בשבילו. מה שאין כן רבי יוסי הגלילי סבר, אפילו יניק וחכים, גם כן צריכים לקום בפניו, ויש כאלו מפרשים שסוברים שאפילו שהוא פחות מגיל בר מצווה. זאת אומרת, אם יש לך בחור פחות מ-13 תלמיד חכם, גם כן צריכים לקום בפניו. למה? כי מבחינתו זקן, לא לומדים את זה מצווה לשמי של זקני ישראל מבחינת זקנים. זקן זה עצם מילה, זה שקנה, כמו שאמרנו, זה שקנה חוכמה, לומדים את זה מהשם קנה לראשית דרכו, שזה קנה חוכמה. אז לפי זה אפילו שהוא צעיר תלמיד חכם, אז גם כן צריכים לקום לפניו. אנחנו צביקה ודף למד בית עמוד בית למטה. מה היא טעמה? אז אנחנו עכשיו הבאנו נפקא מינה צביקה, מה יוצא בין תנא קמא ורבי יוסי הגלילי מפני שיבה תקום? אז יוצא תלמיד חכם שהוא עוד לא זקן, תלמיד חכם צעיר, האם צריך לקום בפניו או לא? אז לפי תנא קמא יוצא שלא צריך לעמוד מפניו, ולפי רבי יוסי הגלילי כן. עכשיו שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם של רבי יוסי הגלילי? אומר שאפילו יניק וחכים, והוא לא סובר כמו תנא קמא שהוא לומד את זה מ-70 איש מזקני ישראל, ששם הכוונה זקן, דווקא זקן כפשוטו. אומרת הגמרא, כי איסר כדתך, אומר רבי יוסי הגלילי, אמר לך, איסר כדתך כדי כאמר תנא קמא, שצריך שיהיה גם זקן וגם חכם. אז אם ככה הפסוק דיבר, ואותו בן אדם שהוא גם שיבה בשנים וגם בחכם, אז אם כן יכתוב רחמנה שהתורה תכתוב מפני שיבה זקן, תקום והדרת, זאת אומרת המילה זקן שיהיה סמוך למילה שיבה, ואז אני אגיד לאיזה שיבה אתה צריך לקום, דווקא לסיבה, זקן, אבל אם הוא צעיר לו. אז מה ישנה דפלגין ורחמנה, למה התורה חילקה אותם לשניים? אלא מזה שהתורה חילקה אותם לשניים, כתבה מפני סיבה תקום אחד. אחר כך התורה כתבה ודרת פני זקן, למימר דאי לב אי ואי לב אי. זאת אומרת, הסיבה הוא לא זקן, והזקן הוא לא סיבה. זאת אומרת ככה, שזקן, מה זה נקרא זקן? זה הכוונה זה שקנה חוכמה. זאת אומרת, לפי זה, אם יש לך בחור אפילו שהוא פחות מבר מצווה לכמה פוסקים, או לבר פוסקים, או נגיד, רק מעל בר מצווה, אם הוא קנה חוכמה צריך לקום. עכשיו, מה זה סיבה? מה זה סיבה? זקן כפשוט, איזה זקן?
סיבה, שעשה על הבן.
לא, אבל איזה זקן? רק אתה מתחכם גם כן, כי אמרנו, לפי שיטת הלכם הוא יוסי גלילי, זקן עם הארץ לא. אז עוד פעם, מה נפקי מן היוצא? עוד פעם. אם אתה אומר, אנחנו אומרים ככה, מפני סיבה תקום, הדרת פני זקן. והדרת פני זקן זה נקרא כבר שקנה חוכמה אפילו מגיל צעיר. סיבה, אתה אומר שזה גם כן צריך להיות חכם. כי, אז שיהיה כתוב רק בדרת פני זקן, אני רק תמיד חכם מגיל 13, לא יודע, עד גיל 120, צריכים לקום מפניו, וסתכלו עוד רשי, רשי גם כן מחדד את הדבר הזה, לפי רשי עוד יותר קשה. סתכלו רשי דיברו, מתחיל מה ישנה דפלגינו. שמע מן התרתם, התרתם מנינינו, יש לנו שתי דברים, אחר כמה, מפני סיבה תקום והדרת, ואז יש לנו תקום והדרת פני זקן, שקנה חוכמה ואפילו יניק. מי דקפיד החוכמה, מזה שאנחנו רואים שהתורה הקפידה שצריך להיות חוכמה, אמרין ענה מסיבה, לאו זקן אשמאי כמה, לא כמו שיטת איסי בן יהודה, שהוא סובר שצריכים לקום אפילו בשביל זקן רשע ועם הארץ. רק צריך תמיד חכם, דלק אליהם אמר רבי יוסי, אז זקן השמה אינה מפליק. אם כן, אם ככה רבי יוסי יהיה, היינו איסי בן יהודה. אז אם ככה, אז מאוד קשה, מי שואל את הקושייה הזאת עם תוספות? תוספות ארוך פה, דיבור המתחיל מה יש לנו לפלגין, הוא שואל לפי רבי יוסי הגלילי, איזה נפקי מנה יש לנו בין זקן לצעיר? אם הרעיון שצריכים לקום רק למי שקנה חוכמה אפילו מגיל צעיר, אז הרעיון זקן זה שקנה חוכמה מגיל... אז עוד פעם, למה אתה מחלק את זה לשתיים? מגיע תוספות מטרת מאוד יפה. איזה הבדל יש לך מזקן זה שקנה חוכמה לסיבה? אז הוא אומר ככה, ליניק צריכים לקום דווקא למי שמופלג בחוכמה. זאת אומרת, אם יש לך בחור בגיל בר מצווה, בחור בן אדם בגיל 20 שהוא ממש מופלג בחוכמה, פה אתה צריך לקום. אבל אם הוא סתם חכם, חכם אורגינל, כמו ששמענו כבר מלא, בוא נגיד היום כל בחור ישיבה, אתה יכול להחשיב אותו כחכם, אבל הוא לא משהו מופלג בחוכמה, אז זה כזה אחד לפי שאתה אומר, עוד לא צריך לקום. ליניק אתה צריך לקום דווקא למי שמופלג בחוכמה, מה שאין כן לסיבה, אז באמת הוא חייב להיות, הוא חייב להיות חכם, כי הוא לא סובר כמו איסי בן יהודה שצריכים לקום, אבל מה? יכול להיות חכם, חכם רגיל. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שיהיה בור ועם הארץ או רשע. אז אם ככה יוצא לנו נפקים לקחת את תוספות מטרץ, אז לסיכום, לפי רבי יוסי הגלילי, עוד פעם, זה ברור שאנחנו אומרים שחייב שיהיה זקן חכם. זקן עם הארץ לא קמים, זה רק שיטת, לפי שיטת איסי בן יהודה. אז איך אנחנו מחלקים את זה לשתיים? אז ככה, מפני סיבה תקום לזקן, אתה צריך לקום לאיזה זקן? דווקא חכם. איזה חכם? חכם, לא צריך להיות משהו, אבל רק שלא יהיה עם הארץ. אנחנו ממשיכים, והדרת פני זקן, שאנחנו אומרים זה שכן אנחנו אפילו יניק, אפילו צעיר, חכם שם צריך להיות דווקא מופלג בחוכמה, אז אם ככה זה מטורץ, למה אנחנו מחלקים את זה שתיים? על עד כאן שיטת רבי יוסי הגלילי. אז הכל פנים מושמע מנה לפי רבי יוסי הגלילי, אפילו יניק וחקיק. עכשיו, תנא קמא, שתנא קמא חולק, והוא אומר שליניק וחקים לא צריך לקום, דווקא לזקן חכם, כי הוא לא סובר, הוא לא לומד מהמילה זקן זה שכן אנחנו, הוא לומד את זה מהדרת פני זקן. אז תנא קמא, אז מה הוא יענה על הטענה של רבי יוסי הגלילי, למה התורה לא הסמיכה את המילה סיבה לזקן, אם זה אחד, רק להעניק וחכים לא קמים. היא מתרמה, ותנא קמא משום דבעי למצווה, בגלל שהתורה חפצה לסמוך את המילים זקן ויראת. וכמו שאנחנו דרשנו אתמול, שלומדים מהמילה זקן ויראת, שהזקן צריך למנוע מלהטריח, הזקן צריך למנוע מלהטריח אנשים לקום, זאת אומרת, שלא ייכנס, אם יש לו דרך אחרת, אז לכן התורה כותבת את זה ככה, התורה לא כותבת את המילה זקן סמוך לסיבה, כי אנחנו רוצים להסמיך את המילה ויראת למילה זקן. אז אם ככה עד כאן הסברנו מאוד יפה את שיטת רבי יוסי הגלילי, למה רבי יוסי הגלילי לומד מהמילה זקן שזה שקנה חוכמה והוא לא סובר כמו את זה לכמה, הסברנו מאוד מאוד יפה, אז לפי שרבי יוסי הגלילי סיכמנו שמפני סיבה תקום אמרנו כל זקן, לא כל זקן, צריך להיות זקן אפילו אבל רק חכם, והדרת פני זקן, מי זה זקן זה שקנה חוכמה, זה לא קשור לגיל, אפילו יניק וחכים צריכים לקום. חכמים חולקים על רבי יוסי הגלילי, והם אומרים שמה הכוונה סיבה? דווקא זקן חכם. מאיפה הם לומדים את זה? מזה שכתוב, בספר ישעים איש מזקני ישראל, ושם זה היו אנשים זקנים, אנחנו לומדים זקן זקן, שצריך להיות דווקא אנשים חכמים כמו שם, אבל לא יניק וחכים. השואלת הגמרא ותנא קמא, מה היא טעמה, מה הטעם שתנא קמא לא סובר כמו רבי יוסי הגלילי? למה הוא לא, לכאורה רבי יוסי הגלילי אומר תם סברה נכונה? אומרת הגמרא, אי שם כדעתך כדי כמה רבי יוסי הגלילי, אם הוא לא למדתך כמו רבי יוסי הגלילי, שרבי יוסי הגלילי סובר שמעצם מילת זקן, לומדים שזה חכם בלבד, אז אם כן נכתוב רחמנה שהתורה תכתוב, אנחנו מדפדפים למד ג' עמוד א', תף למד ג' עמוד א', אז אומרת הגמרא, אם כן, אם תרצה להגיד, אם כן, נכתוב רחמנה, אם אתה סובר כמו רבי יוסי הגלילי, התורה תכתוב מפני שיבה תקום והדרת, תקום והדרת פני זקן, זאת אומרת, התורה צריכה לחלק את התקום והדרת כפול שתיים. זאת אומרת רבי צביקה, מה שצריכים לקום ולהדר אחד פני חכם, ואחר כך תקום והדרת פני זקן, זה שקנה חוכמה, צריכים לדעת, זאת אומרת פעמיים, עמידה לא כתבה אחרי ידי שהתורה לא כתבה ככה, שמע מן אחד, ומפה אנחנו רואים שיש לנו חיוב אחד, מה זה חיוב אחד? דווקא זקן וחכם, זאת אומרת, ליניק וחכים חכם, ליניק וחכים זה נקרא צעיר וחכם, לא צריכים לקום לפי שיטת חכמים, אבל אם ככה, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, כתוב פעם אחד, שמי צריך לקום? דווקא למי שהוא גם זקן בשנים, וגם חכם אותו צריך לחבק. אז לסיכום, אז אנחנו מסכמים לפני שאנחנו ממשיכים, יוצא, יש לנו את הפסוק, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, והראית ולוקח אני השם, יש לנו שלוש שיטות, איזה נפקי מן היוצא בין השני השיטות הראשונות, תנא קמא ויוסי הגלילי, לפי תנא קמא, אנחנו אומרים, למי צריך לקום? דווקא לזקן חכם, צעיר חכם לא צריך לקום, וגם כן זקן עם הארץ לא צריך לקום, דווקא זקן חכם. ולפי רבי יוסי הגלילי, עוד פעם, גם זה הוא מסכים שצריך להיות חכם, עם הארץ לא צריך לקום. אבל מה שהוא מוסיף, שזקן זה הכוונה זה שקנה חכמה, זה לא קשור לנו שנים. גם צריכים לקום, אפילו ינג וחכים, זאת אומרת, צעיר תמיד חכם, וכמו שתוספות מוסיף, שבצעיר זה דווקא מופלג בחוכמה, וזקן אפילו חכם רגיל, זה השיטה השנייה. ועוד מעט נראה עוד פעם, שיטה שלישית, איסי בן יהודה, אבל לא הולכת להגיד עוד מעט, שזה הלכה, שלפי איסי בן יהודה, מפני שיבה תקום, זה כל שיבה, אפילו השמאי, זאת אומרת, אם רש"י הסביר אתמול שהשמאי זה נקרא אפילו רשע ועם הארץ, אז אם ההלכה כמו איסי בן יהודה, יוצא שצריכים לקום אפילו בפני זקן, רשע ועם הארץ, וככה הלכה כמו איסי בן יהודה, ועוד מעט נחזור להלכה. עכשיו אנחנו ממשיכים את הגמרא, הגמרא ממשיכה לבאר את הברייתא אמר בה. אנחנו למדנו בברייתא אתמול שכתוב בתורה, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. יכול, הייתי חושב, אומרת הברייתא, שידרנו בממון, מה זה נקרא והדרת פני זקן? שהתורה רוצה שתיתן כסף לזקן. איפה אנחנו רואים שידור שייך בכסף? אמרנו אתמול שיש לנו את הפסוק שכתוב, ודע לא תהדר בריבו. אז אנחנו רואים אולי הכוונה ידור, ידור הכוונה כסף. תלמוד לומר, לכן כתוב שם בפסוק, כתוב מפני שיבה תקום והדרת. שאנחנו מקישים את הידור לקימה, מה להגיד לך? מה קימה שאין בה חסרון כיס? כמו קימה בדרך כלל, אין הפסד ממון, למה? כי אין הוצאת ממון שאתה קם דקה לבן אדם ואתה מתיישב בחזרה. אז אף פידור שכתוב בתורה והדרת פני זקן, מדובר דווקא שאין בו חסרון כיס. זאת אומרת, אתה לא צריך להדר בממון, זאת אומרת, הידור הכוונה בלי להוציא כסף. שואלת הגמרא, אני לא מבין אותך, למה החלטת כל כך בטוח? מאיפה אתה לוקח שהידור זה בלי חסרון כיס? זאת אומרת, זה מקימה. מי אומר לך שהקימה לא עולה כסף? יש אנשים שמתעסקים בבורסות ומרגליות. כל דקה הם מחפשים שם מרגליות בימים, הם קמים דקה, הם יכולים לפספס מלא כסף. אז מי אומר לך כזה דבר פשוט שקימה זה בלי חסרון כיס? שואלת הגמרא, וקימה לז בחסרון כיס? מי לא עסקינה דקנה כמרגניתה? זאת אומרת, במסכה שהבן אדם מתעסק שם במרגליות, ובניקוב מרגליות, שעד האחי ואחי, הרגע שהוא קם קיים מקמי ובטיל ממלאכתו, אז אם ככה, ועוד יותר, התורה לא מחלקת, רבי צביקה, כתוב בתורה מפני שיבה תקום, התורה לא מחלקת שמדובר דווקא בקימה, בקימה שהוא לא עוסק במרגליות, כל קימה. אז אם ככה לכאורה, גם מדובר בקימה שיש חסרון כיס, אז למה אתה כל כך בטוח שקימה הכוונה בלי חסרון כיס? את הרצת הגמרא, אנחנו נגיד לך, לומדים את הלימוד לומדים את זה באמת הפוך. אלא אומרת הגמרא, לימוד מהפסוק שככה, מההתחלה, הקיש קימה להידור. שמה הידור? הידור שאין בו ביטול, בדרך כלל הידור, מה זה נקרא הידור? הידור אין בו ביטול, כמו שרש"י מסביר שהידור אין בו ביטול, אומר רש"י, נאוקים לדל שאין בה ביטול מלאכה עסקינן, לא, דיבור המתחיל הידור שאין בו ביטול מלאכה רש"י, ואין לשון הידור, אין לה נשיאות פנים, או יכול להיות גם בממון, הידור גם יכול להיות כמו שראינו קודם, את דע לא תדע בריבו, או בכיבוד דברים, אבל אין במשמעות ביטול מלאכה. זאת אומרת, המילה הידור יכול להיות באמת גם בכסף. אבל אין במשמעות של הידור שאתה מבטל ממלאכה. אז אף קימה, אני לומד מהידור לקימה, שאף קימה זה דווקא שאין בה ביטול מלאכה. עכשיו, אחרי שהקשתי קימה להידור, אז הקיש נמי והקיש נמי הידור לקימה, ואני אומר ככה, מה קימה שאין בה חסרון כיס? וביטול מלאכה זה כמו שלמדנו כבר מהידור. אז אף הידור גם כן שאין בו חסרון כיס. אז מפה אנחנו רואים שהכוונה שלא צריכים להדר בממון, ומפה אנחנו רואים, בקיצור, אנחנו לומדים ככה, מכימה, לא, אנחנו מקישים כימה להידור, כמו הידור אין בו ביטול מלאכה, גם כימה אין בו ביטול מלאכה, ובחזרה אני מקיש הידור לכימה, שכמו כימה בדרך כלל אין בה חסרון כיס, בביטול מלאכה אנחנו לומדים כבר כמו שלמדנו מהידור, אז גם הידור זה שאין בו חסרון כיס, ומפה אנחנו רואים שהכוונה לא להדר בממון. אומרת הגמרא, מכאן אמרו, מהמקור הזה אמרו חכמים, במסכת חולין, שאין בעלי אומניות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתם. זאת אומרת, אחד שעובד בעסק, אז באמצע עובר שם, באמצע שעובד בעסק עובר תלמיד חכם, מכאן אמרו, אין בעלי אומנויות שעובדים בעבודה רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתם. עכשיו, מה המילה אין רשאים? זאת אומרת, רבי צחי, אם אתה עצמאי,
עצמאים
רשאים, אני מתכוון על סחירים. יפה, בפשטות, מה שהוא אומר. עכשיו, המילה אין רשאים, איך אתה מסביר המילה אין רשאים? אסור לו, או שהוא לא חייב?
אין רשאים, אסור.
אז תוספות הבין בהתחלה, כמו שתוספות הבין, תוספות הראשון פה בעמוד, תוספות הבין בהתחלה, שאין רשאים, הכוונה אסור לו. אם אתה עצמאי, למה שיסור לך? אתה לא חייב.
אם אתה עצמאי...
מגיע תוספות, התירוץ הראשון אומר תוספות למעלה, כבר נראה לפנים, אומר תוספות שפה שכתוב באמת אין רשאים מדובר, שאתה עובד אצל מישהו אחר. הרגע שאתה עובד אצל מישהו אחר, פה יש לך איסור, כי אתה מפסיד להוא. אבל אם אתה עצמאי באמת, אתה יכול לקום. זה הפירוש הראשון של תוספות. הפירוש השני של תוספות אומר לו, אין רשאים, זה לא הכוונה כמו שאתה מבין פה, שאין רשאים הכוונה שאסור לך. רק אין רשאים הוא רוצה להגיד לו, זה הכוונה, אתה לא חייב. ולפי זה, אם אתה לא חייב, גם כשאתה עצמאי אתה לא חייב. אז לפי זה, זאת אומרת, אין רשאים, לפי הפירוש הראשון של תוספות הכוונה, אסור לך לקום. ואם אני אגיד אסור, מדובר דווקא שאתה לא עצמאי, ואם אתה עצמאי אתה יכול, ולפי ההסבר השני של תוספות אין רשאים, אתה לא חייב, מדובר אפילו שאתה עצמאי, מובן פה, אתה לא חייב. אז עכשיו תראו תוספות בפנים, תוספות שואל, תן מה לשון רשאי שייך, זה משמע דאיקא איסור. אז תירוץ הראשון יש לתרץ, זה מערב עוסקים במלאכת אחרים, ואז אתה שייך לשון רשאים שיש לך באמת איסור, אבל באמת אם אתה עצמאי, מותר לך. אם מי הוא, תירוץ שני יש לו מה רשאים, כמו חייבים, זאת אומרת אתה לא חייב. ולפי זה אומר תוספות, ורש תניחא דמאי רשאפר בעוסקים במלאכת עצמה. צביקה נקבר איתך דקה, אבל מה שרציתי להוסיף פה, שיש כאלו, לפי שיטת תוספות יוצא עכשיו, משתי התירוצים של תוספות מה יוצא, שעצמאי, אם הוא רוצה הוא יכול לעמוד. זאת אומרת, אין לו, זאת אומרת אתם, אם אתה שכיר, אתה עובד אצל מישהו אחר, יש לך איסור לעמוד, עצמאי מותר. יש כאלו ראשונים שרוצים להגיד שאפילו שאתה עצמאי בעבודה שלך, אתה לא חייב לעמוד, זאת אומרת, אסור לך גם לעמוד. זה חידוש גדול. הרצבה והריה אומרים, למה? כי חכמים ידעו שישראל קדושים. והרגע שישראל קדושים, אז אתה תמיד תקום בעסק שלך, כי זה העסק שלי מותר לי לקום. ואז מה יצא? ואז יצא שכל פעם, ואז יצא הפסדים. אתה תזדקן גם כן, תמשיך לקום והכל. אתה יודע, אבל אדם זקן כבר יותר קשה לו לקום. ואז אתה תפסיד מלא, ככה הרצבה והריה אומר, חכמים ידעו את זה, לכן זה, לפי זה יוצא רשאים, יכול להיות אפילו איסור. ככה יש חלק ראשון, אם זה לא לפי תוספות, אפילו בשעת העצמאי. יש פירוש מעניין של הרן, רן אחר אומר, רן אומר מדהים. מה אומר רן? עוד סיבה, וכמו הראשונים אחרים. הוא אומר, אם אני אגיד שאתה עצמאי, אבל אתה רוצה לקום. עכשיו, מה יצא? אחרים לא יקומו. עכשיו, אתה עושה לפני משורה לדין, אתה לא חייב לקום, ואתה קם. אם אני אתן לך לקום, עכשיו, אתה תקום, אחרים לא יקומו, אתה עושה לפני משורת הדין, כי זה ברור שלפי כולם אתה לא חייב לקום. רק אם השאלה אם אתה יכול או לא יכול. אם אני אתן לך לקום, יצא שהוא יקום, השני לא יקום, ואז יצא זלזול בחכם, זה הרבה יותר גרוע. אם כולם נשארים בשביל, אתה יודע, זה הלכה, אבל הרגע שאחד קם ואחד לא, זה הרבה יותר מזלזל בו. אז לכן אומר הר"ן שיש סברה להגיד שאפילו עצמאי שאין לו איסור לקום. זאת אומרת, יש לנו פה, לפי הרצבה והר"ן, זה קצת הרי מתוספות, שהם אומרים ככל בדרך אפשר, שיכול להיות שאפילו עצמאי שיהיה לו איסור. על כל פנים זה ברור שמה שאנחנו רואים פה בתוספות, נזכים יותר לתוספות, לפי תוספות יוצא ככה. עצמאי, אם הוא רוצה, הוא יכול. ואם הוא לא רוצה, הוא לא חייב, אבל שכיר, כמו שאנחנו רואים בברייתא עכשיו, שכתוב מפורש, אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתם. מה אתה אומר, רבי צביקה? רציתי לשאול שאלה.
אמרתי, רשאים, זה משתנה דבר אחד. אין רשאים, זאת אומרת שאתה, כלומר, לא רשאי לעמוד.
או, השאלה אין רשאי, השאלה תוספת להסביר ככה. מה הכוונה רשאים? אין רשאים הכוונה אסור לך לעמוד, או שאתה לא חייב? על הפקימינה הוא מאוד גדול. אם אני אומר אסור לך, עוד אין אסור. אם אני אומר לא חייבים
בעלי... רשאי, כזאת אומרת,
אז זה הפירוש הראשון של תוספות. אז מתי אסור? דווקא כשאתה שכיר. אבל אם אתה עצמאי, זה הפירוש הראשון. תוספות שאני אומר לא. יכול להיות שפה אין רשאי הכוונה אפילו בעצמאי. אין רשאי. אומר אין רשאי, זה לא כוונה אסור. אין רשאי שאתה לא חייב. ואם בעלי, אני יכול לקום. אז על כל פנים, מפה אנחנו למדו חכמים את המקור, שמתי שאני אומר מפני סדרת תקום, זה לא על חשבון להפסיד. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? הנה, עכשיו ראינו את זה מהפסוק. מגיע הגמרא ושואלת, ולא, לא צריך לקום. בן אדם בעסק, בעלי אומנות, לא צריך לעמוד מפני תלמידי חכמים, ולא. ואתנן, יש משנה במסכת ביקורים. כתוב שם, בשעת שאנשים היו מביאים ביקורים לירושלים, אז כתוב שם במשנה, כל בעלי אומנויות עומדים לפניהם. כל העסקים, איזה כבוד, היו עושים עסק שלם, מאנשים שלם עם כמה פירות, היו עושים עם עסק שלם, כתוב בביקורים. כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם, ושואלים בשלומם, ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני, בואכם לשלום. אז פה אנחנו רואים מפורש שבביקורים הם קמו. אז אותו דבר, אם באנשי ביקורים שלא תלמידי חכמים, אז לכאורה, אז גם כשתלמיד חכם עובר, אז הבעלי אומנויות יכולים לקום, מה ההבדל? תרץ את הגמרא, אל תקיש לנו לקום לתלמיד חכם כמו בביקורים. אמר רבי יוחנן, מפניהם עומדים, באמת לאלו שמביאים ביקורים בשבילם, אתה יכול לעמוד באמצע עבודה, אבל מפני תלמידי חכמים אין עומדים, נו, לכאורה, צריך להיות הפוך. אז הגמרא מיד מסבירה את התם. אמר רבי יוסי ברבי, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה. למה? שהרי מפניהם עומדים. לאנשים שמביאים ביקורים, אז אנשים בעסק יכולים לעמוד. ומפני תלמידי חכמים, אין עומדים. אז פה אנחנו רואים כמה חביבה מצווה בשעתה. דוחה הגמרא לא. ודין מה? לעולם יכול להיות סתם, אתה לא צריך לקום למישהו שעושה מצווה בשעתה. ודין מה יכול להיות, אתה יודע מה הסיבה שעומדים, זה לא בגלל חביבות מצווה משעתה שאתה עומד לאנשים שעומדים ביקורים, שאל יעתם שם במי ביקורים, ואם כן, אם אתה לא תעמוד בפניהם, אתה מכשילן לעתיד לבוא. מה זה אתה מכשילן לעתיד לבוא? זה סוג של, הם אנשים שלא גרים בתוך ירושלים. הם אנשים מגיעים מרחוק. אז סוג של, אם אתה רואה שאתם לא מקבלים את עצומת לב שהם ולא הכבוד שלהם, אז פעם הבאה כביכול, הם יגידו, תראה, אנחנו עושה הכל מביאים איזה 3-4 רימונים, 3-4 תאנים. זה יראה מבחינתם הם יתביישו. אבל אם אתה תקבל אותם, אז וואי, תראה איזה כבוד הם נותנים לנו, ואז הם ימשיכו לבוא, ואם אתה תכבד אותם, יגידו, מה, זה לא רמה לבוא עכשיו מרחוק, כאילו הם יגידו, נבזים בינינו בירושלים. אבל באמת לפי זה אומר רש"י מפורש, אבל אם הם היו אנשים חשובים ומוכרים בעיר, או בפני עושי מצווה אחרת, לעולם יכול להיות, שלא צריך לעמוד בפניהם בעת שעושים מצוות. זאת אומרת, לעולם אני אומר, אין את העניין שחווה מצווה בשעתה שצריך לקום, דווקא פה בביקורים, בגלל שהם לא מכירים אותם. אז אני מפחד שהם יגידו שאם ככה, אם לא יתנו להם כבוד, הם לא יבואו פעם הבאה לבי ביקורים. אז אם ככה, אין לנו ראיה מזה שאנחנו נותנים להם לקום, שבואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה. זאת אומרת, אין לנו ראיה למצוות אחרות, האם צריך לקום או לא צריך לקום למצוות אחרות. הטורי זהב פוסק שאם אין ביטול מלאכה, אז צריך לקום לכל עושי מצווה. אז לאו דווקא לביקורים אם אין ביטול מלאכה כמובן, ובביקורים החידוש פה, שאפילו בביטול מלאכה. המרשע אבל חולק, המרשע אומר רק בביקורים, כמו שראית שעשו עסק מהפכה, במצוות אחרות לא ראינו לקום. הספר יד אליהו כותב מפורש שגבאי צדקה, גבאי צדקה למשל דוגמה נכנס לבית כנסת, שמדובר כמובן גבאי צדקה ביתי שעושה את זה לא לפרטי, עוסק בציבור, הוא לא לוקח שכר על זה, יכול להיות ביטול על השכר, ביטול יכול להיות שכן, אבל הוא לא לוקח איזה משכורת על זה, אז הוא אומר בכזה מצב, אז אומר הספר יד אליהו, שמקדם מצב יכול להיות שצריכים לקום לפניו גבי צדקה, על הצד לפי הטורי זהב שצריכים לקום לכל עושי מצווה, אם הם ביטול מלאכה. ככה הספר יד אליהו. על כל פנים, יש תנודה ביהודה, הוא רוצה להגיד, לא. הוא רוצה להגיד שמתי צריך לקום, דווקא מצווה בשעתה, שמזמן לזמן, דווקא פה צריך לקום, ביקורים במצווה שבאה מזמן לזמן, ומצווה בשעתה. אז לפי זה בוא נגיד דוגמה, גבאי צדקה שכל הזמן מגיע, אלו זה לא מזמן לזמן. אז יכול להיות שלא, בקיצור, הפוסקים כבר עסוקים עם הדבר הזה. מה אתה אומר רבי צביקה?
בביקורים אמרתי, יש להם עניין,
אבל הם מקבלים ברכה מהכהן. אבל לסיכום, מה יוצא? לסיכום יוצא ככה, בביקורים אפשר אפילו לבטל מלאכה, למצוות אחרות, מצווה אחרת בשעתה, אין לנו ראיה, כי יכול להיות ביקורים היה משהו ייחודי שרצו לעשות עסק, שיבואו גם פעמים אחרות, אבל הבאנו פה, יש פוסקים, אמרנו שיטת תורי זהב, הוא כן אומר שאם אין ביטול מלאכה בכל מצווה, ראינו את השיטות.
אתה חושב שאתה קודם מברך אותם שכן תזכה לשנה הבאה.
כן.
שהמשפט הזה היו באים מלא יודע איפה.
יפה. אבל עדיין היה נראה פה מהגמרא שהיו צריכים... היה נראה פה בגמרא שעדיין הם היו צריכים תמיכה שלא יתביישו, אם לא היו מוכרים, שלא יתביישו. עכשיו הגמרא ממשיכה לבאר את הברייתא שהבאנו בתחילת הברייתא, מר, מה הדין לעמוד בפניו, אתה הולך להתרחץ איתו. הוא נכנס לך, אתה יודע, הוא נכנס למקווה דוגמה, נכנס זקן תלמיד חכם, צריך לקום גם שמה או לא. מר, יכול לעמוד בפניו גם כמבית הכיסא ובית המחץ, לכן המשכנו שם הברייתא שכתוב בהמשך הפסוק, תקום והדרת. מאיפה אנחנו צריכים לקום? במקום שיש הידור, אבל בבית הכיסא ובית המחץ אין הידור. שואלת הגמרא, ולא, לא חייבים לעמוד שם בבית הכיסא ובית המחץ, והרבי חייא ויסיד בימא סחוסא. רבי חייא היה יושב בבית המחץ, וחליף ואזין רבי שמעון בר רבי. ורבי שמעון הבן של רבי יהודה הנשיא עבר שם, ולא קם מקמי, רבי חייא לא קם מפניו. ואיקפד, רבי שמעון ורבי הקפיד על זה שלא קם מפניו. כמובן לא מדובר פה מהחיצוניות שהיה צריך שקום, מדובר פה מבחינת תורנית, אז הפריע לו תאומה שהיא לא ממשיכה. ואיקפד, רבי שמעון, הבן של רבי יהודה הנשיא, הקפיד שרב חייא לא קם מפניו. ואסא אמר לי לאבו, הוא בא ותנאו, אמר לאבא של רבי יהודה הנשיא, שני חומשים שניתי לו. אני לימדתי אותו שני חומשים. מה זה שני חומשים? אז רש"י מסביר פה שני חומשים, זאת אומרת שתי חמישיות של ספר למדתי לו, כאילו שתי מדרש, מכל המדרש למדתי אותו שתי חומשים. תוספות, דיבור המתחיל שני חומשים פה, אומר תוספות, שמספר תהילים, גם כן יש חמישה חומשים, אומר תוספות. איפה אנחנו יודעים מתי מסתיים חומש, אומר תוספות? איפה שמסתיים אמן. חוץ מהחמישי, שבגלל שהספר תהילים נגמר, שם לא אמן. תוספות אומר גם איפה. תוספות דיבור מתחיל שני חמושים, פירוש בקונטרס לשון חומש הספר. ויש מפרשים חמישה חומשים, יש בו, ויש בתהילים כמו בשם תורה. אז הוא אומר, הספר הראשון זה אשרי האיש, עד כי אל תהרוג על אפיקי מים. אחר כך אך טוב לישראל, שם מסתיים גם כן אמן, תפילה למשה. ואז קוף זין יאמרו גאולי השם, לכל אחד מן הספרים האלו מסיים אמן, לבד מן האחרון שהוא סוף תהילים. וכל פעם אני אומר, תראה, לימדתי אותו שתי חומשים, או שתי חומשים, או שתי חומשים מהתהילים. ששתי חומשים שניתי לו בספר תהילים, ולא עמד מפניי. אז תראה, הוא הקפיד, אז מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? שלמרות שאיפה הוא עבר? בבית המחץ, זה היה בבית המחץ, והוא לא קם, רב חייא לא קם לפניו, הוא הקפיד. נשאו עוד סיפור, בר כפרה. ואמר לה יש קלום שהסיפור הזה אצל רבי שמואל ברבי יוסי, אבי יסיד בין הסחוסה, אבי יוסי בין הסחוסה ישב בבית המרחץ. אז ואזין רבי שמעון ברבי, נכנס פתאום רבי שמעון ברבי נכנס שם, ולא קם מקמה, הוא לא עמד מלפניו. רבי שמואל ברבי יוסי לא קם בשביל רבי שמעון ברבי, ואיקפד רבי שמעון מאוד הקפיד. ואז אמר לה לאבוה, שני שלישי שליש, שניתי לו בתורת כהנים, לימדתי אותו שני שלישים משליש הסבב בתורת כהנים, זה מדרש הלכה לחומש ויקרא, ולא עמד מפניי. ואמר לו, רבי יהודה הנשיא אומר לו, שמה, אתה יודע משהו, הוא לא עמד מפניך? אני תמליץ עליו טוב, אתה יודע, צריכים להסתכל תמיד חיובי, למה מפניך יכול להיות? בגלל, שמה, בעין יושב ומערער. מה שאתה לימדת אותו, וזה הוא יושב ומערער ולא שם לב, זאת אומרת, הוא היה עסוק בדברי תורה. עכשיו, למה הוא אומר לו, בעין יושב ומערער? ואם הוא לומד, חושב דברי תורה אחר, לא מה שאתה לימדת אותו, מה שהוא למד לבד או מישהו אחר לימד אותו, מה זה המילה, בעין יושב ומערער? דווקא בשתי שליש חומש ויקרא שלימד אותך מים בהם. אז תוספות אחרון בעמוד פה, תוספות איזה בסוגריים, איפה שיש תוספות סוגריים, זה מאמר המוסגר הזה מתוספות ישנים. התוספות אומר שזה היה ברוח הקודש. תוספות אומר, לא היה צריך לומר בהם, דיועדים משאר דברי תורה, יש, אם הוא אומר לכם, אלא אבק אמר אחי, למה סוד השם להירב כדי איסה בבשיד רבא, דאמר רב חייא יבוא עליי אם לא הייתי מסתכל בספר תהילים. זאת אומרת, היה איזה רוח הקודש, סוד השם להירב, באמת שבאותו זמן הוא ישב ועיין באמת בספר, במדרש שהוא לימד אותו. אז על כל פנים, אז מה אנחנו רואים פה? כל הסיבה שהוא לא שם לב לרבי שמעון והוא אמר לו שזה בסדר שהוא לא קם לך בבית המרחץ, זה בעין יושב ומערער. לכן הוא לא שם לב לרבי שמעון, עליו אחי. זאת אומרת, במינים אחרים, אם הוא כן היה שם לב, לא היה מה להצדק על זה שלא קם. אז מה אנחנו רואים פה מפורש? שצריכים לקום אפילו בבית המרחץ, כי פה הוא תרץ לו, תירגע. משהו לא קם מלפניך, פשוט כי הוא ישר חשב בלימוד, הוא לא שם לב לך. אז על כל פנים, פה אנחנו רואים מפורש שצריכים לקום מפני חכם, גם במקום שבית המרחץ. תרץ את הגמרא, כידוע שלכל בית מרחץ ראינו בזמן הגמרא, היו שלושה חדרים. היה חדר חיצונית, חדר פנימית וחדר אמצעי. החדר הפנימית, שם כולם היו ערומים. שם זה המקום שכולם ערומים ומדרחצים, שם זה המקום הפנימי. מקום החיצוני זה מקום שהיו יושבים שם אנשים לפני שהיו נכנסים, היו יושבים שם, אתה יודע, היו יושבים שם, מדברים קצת חדשות, והכל שם היו מלובשים. החדר האמצעי זה גם וגם. עכשיו, על החדר האמצעי הגמרא פה לא מדברת. הגמרא מתארצת לא קשי. מה שלמדנו בראית שלא צריך לקום בבית המרחץ, מדובר בבתי גבאי, בבתי בראי. זאת אומרת ככה, בחדרים הפנימיים שאנשים עומדים שם ערומים, שם אין חובה לקום. זאת אומרת, אפילו שאתה רואה אותו ואתה שם לב, אין חובה לקום ולא צריך לקום. זה לא מקום שיש ידעו. איפה שאתה רואה פה שהוא אמר, אם הוא היה חושב, אם הוא היה שם לב עליך, הוא כן היה קם, זה מה שהוא לא קם, שכנראה הוא חשב בלימוד, מדובר איזה חדר, בחדר החיצוני, ששם אנשים הולכים רק לבוש, השמה זה מקום מידור, ושם יש לעמוד מפני חכם. שמה עם המקום האמצעי? זאת אומרת, האמצעים פה שמתלבשים, שיש שם 50% ארורים, 50% נבושים, אז זה מחלוקת בפוסקים, האם צריך לקום שם או לא, זה מחלוקת. אבל זה ברור לסיכום, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, אז אנחנו רגע, בוא נגמור את הראייה. גם רק הנה ממסתברא, שהמסים שלמדנו פה מדובר בחדרים החיצוניים, ששם הנבושים, ואמר רבא רבחן, אמר רבי יוחנן, מכל מקום מותר לערער, וכל מקום מותר לך לשום בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. אז איך אומר רבי יהודה נשיא לבן שלו שירער שם בדברי תורה? אז חייבים להגיד שמדובר שהיה שם בחדרים החיצוניים. אומרת הגמרא, מה פתאום? דין מה, הגמרא דוחה את הראייה, דין מה לאונסי שאני. זאת אומרת, אולי לא נאמר הדין למקום עונה, זאת אומרת, בגלל שהוא ערער בתורתו לפני שהוא נכנס למחץ. וכמו שרש"י אומר, זו הייתה שגורה בפה ובלב שלו. אז לכן הוא בא לידי ערעור, וגם במעשים אמורים, כך היה, לכן ערער שם בדברי תורה. אז לסיכום, מה יוצא? אנחנו מסכמים מה יוצא, אז ככה רבי צביקה, בחדרים הפנימיים, איפה שכולם ערומים, שמה זה כמעט שאין ידור, שמה לא צריך לקום. חדרים החיצוניים, איפה שכולם לבושים, שמה זה כמעט שיש ידור, שמה חייבים לקום. חדרים אמצעיים, שמה זה מחלוקת הפוסקים אם צריך לקום או לא, אבל בתוך המרחץ לא צריך לקום, ועד כדי כך רואים ספר בני יששכר שאומר שאפילו לא להגיד שבת. אל תגיד אפילו את המילה שבת בבית מרחץ. למה? כי שבת זה שם של הקדוש ברוך הוא. גם יש דיון שלם בפוסקים, אם אתה רוצה להגיד למישהו שלום בבית המרחץ. עכשיו שלום זה שם של הקדוש ברוך הוא. הפוסקים סוברים שאם אתה לא מתכוון לקדוש ברוך הוא, אתה מתכוון להגיד את המילה שלום, אפשר להקל. על כל פנים, רואים פה את הדבר הזה. למדנו בברייתא, הברייתא ממשיכה. למדנו בברייתא, יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו. רבי צביקה, מה הדין כשבן אדם רואה שזקן מתקרב? אז למדנו באמת, מה הדין הוא יכול לעשות את עצמו כאילו שהוא לא רואה? אז למדנו באמת, אין דבר כזה. כתוב, תקום ויראת, בורא עולם יודע, דבר המסור ללב, אתה לא יכול לעשות משחקים. שואלת הגמרא, אתו בראשי עסקינן, הברייתא פה מדבר על אנשים רשעים שלא רוצים לקום, שהפסוק צריך להגיד תקום ויראת. הפסוק פה מדבר על אנשים כאלו שלא רוצים לקום, בשביל זה צריכים להגיד תקום ויראת. מבארת הגמרא, לא, זה ברור שלא מדברים פה מרשעים, זאת אומרת, איך שאתה כבר הגיע, הוא הגיע למקום החיוב, שהוא רוצה להתחמק. לא, מה פתאום, אף אחד לא רוצה להתחמק. פה השאלה של הברייתא הייתה, מה יהיה הדין שבן אדם, ממתי יש את החיוב לקום? אז פסקנו שצריך שיהיה בדלת אמות. אם הוא רחוק מדלת אמות, לא צריך לקום. אז הברייתא שואלת, אולי שיעצים את העיניים לפני שהוא מגיע לדלת אמות, לפני החיוב. ואז כשהוא ייכנס לחיוב, אז אתה לא רואה אותו. זה היה השאלה. זה אומר, תגמרא, תקום ויראת, אפילו. אומר, תגמרא, אלא זה הכל. יכול יעצים אליו מקמדן אם תעזן מהחיובה. זה כמעט הזמן חיובה, הלוך הזה לדיקאים מקמי. תעמוד לומר, תעמוד לומר, תקום ויראת, שצריכים לפחד מהקדוש ברוך הוא שיודע מחשבות, והוא מכיר בו שהוא מחפש תחבולות בשביל להיפטר מהמצוות. אז הכל פנים, מה אנחנו רואים פה? שהכל תלוי בעיניים. מה זה נקרא הכל תלוי בעיניים? זאת אומרת ככה, אם אתה שם לב מרחוק שהולך להגיע חכם, אסור לך להתחמק, זאת אומרת, תקום ויראת. וכל שכן, שאם הוא כבר בארבע אמות, זה ברור שלא, אבל גם אפילו שהוא רחוק, הכל הוא תלוי בעיניים. מה אם עיוור? לפי זה כותבים הפוסקים, שאם הכל תלוי בעיניים, אז עיוור שאין לו עיניים. אז אפילו שאתה מתקן אותו שמגיע חכם, אם הוא לא רואה, אז הוא לא צריך לקום. הכל תלוי בראייה. אבל יש כאלו חולקים ואומרים לא, שגם העיוור, אם אתה מתקן אותו שהחכם פה, אז כן, הוא צריך לקום. עכשיו, רבי צביקה, הגמרא הולכת לפרש באיזה מרחק חייב אדם למות, כמו שכבר הזכרנו בעל פה, עכשיו נראה את זה בפנים. אז תנא למדו בברייתא, איזו מקימה שיש בהידור? אז אומרת הגמרא, הווה אומר, זה ארבע אמות. זאת אומרת, כשהוא קם בתוך ארבע אמות לחכם, ולא כשהוא קם כשהוא במרחק גדול מזה. זאת אומרת, דווקא כשהוא קם בתוך ארבע אמות לחכם, ולא כשהוא קם כשהוא במרחק גדול. אמר רבי, לא אמרן, מה שאנחנו אמרנו, שחייבים דווקא בתוך ארבע אמות לחכם, אלא ברבו שאינו מובהק. זאת אומרת, רב שלא קיבלת ממנו את כל התורה, רב, אבל לא רבו מובהק. אבל ברבו המובהק, רבו מובהק זה נקרא שקיבלת את הרוב תורה ממנו, אז פה צריכים לקום בפניו אפילו מלוא עיניו. זאת אומרת, אפילו שאתה רואה אותו מרחוק, גם כן צריכים לקום, ברגע שקיבלת את התורה ממנו, אפילו גם כן צריכים לקום מפניו. אז הר"ן גם מסביר מה ההסבר שבחכם רגיל לו. אז הר"ן אומר ככה, סתם חכם אם אין לך איתו לא רבו מובהק, אז כשאתה עומד שלא בדלת אמות, אז הוא לא שם לב, אתה בכלל לא שם לב אליו, אבל אם זה רבו מובהק, אז אפילו כבר כמלוא עיניו, אז רואים כבר, העסק הולך להיות עסק כשאתה מכבד אותו. בקיצור, אנחנו ממשיכים. מספרת הגמרא, אביי מקיע בחד אלי לעוד נדי חמרי דרב יוסף דעשה, אביי איך שהוא היה רואה את האוזניים של החמור של רב יוסף שבא, מיד אבא קיים, ומיד היה עומד מפניו. דרך אגב, מפה אנחנו רואים שרב יוסף, אנחנו דיברנו מקודם עם הבן אדם שקם עיוור, אז הבאנו על זה דיון. עכשיו, מה יהיה דין עם הרב עיוור? שהוא בכלל לא שם לב שאתה קם או לא. רב יוסף כידוע בגמרא היה סגי נאור. ועם כל זה מה אנחנו רואים פה? שהבאי היה קם לפניו. אז פה אפשר להוכיח שאפילו שהרב עיוור צריך לקום לפניו, ככה יש כאלו אומרים. אבל מגיע שער אפרים, השער אפרים אומר לו, יכול להיות שבאותו זמן הוא עדיין קצת רע. אבל אם הוא לא רואה, אין לנו ראיה לגמרי. ואחר כך אומרים מהבן שלו ראיה חזקה, שאפילו שהוא לא רואה לגמרי צריכים לקום. למה? הוא אומר ספר תורה, עוד מעט נראה בגמרא שצריך לקום לפניו. ספר תורה יש לו עיניים? אין לו עיניים. אז מה זה קשור פה? מה זה קשור לעיניים? אז ככה שער אפרים מוביל להלכה, שאפילו הרב עיוור יכול להיות שצריך גם לקום לפניו. אבל מפה לא יכול, לא חייב להיות שיש ראיה, כי יכול להיות שבאותו רגע הוא עדיין ראה קצת. מספר את הגמרא, אביי אבר אחיו חמרי, אביי היה רוכב על החמור, וכמזגה גודה דנער סגיה, הוא היה עובר על שפת שנער סגיה, יסיד רמשר של רמנן באידך גיסה, רמשר של החכמים שהיו תלמידים שלו ישבו בצד השני של הנער, ולא קמו מקמי, הם לא קמו מפני אביי. אמר לו, אז אביי אמר להם, אליו רב מובק ענה, האם אני לא הרב המובק שלכם, שאתם צריכים לקום לפניי אפילו אם לא עיניו, אפילו שאני רחוק ממכם ארבע אמות? אמרו לי, לב הדעתים. זאת אומרת, מה זה נקרא לב הדעתים? זאת אומרת, לא זכרנו לעמוד, היינו תרודים ולא שמנו ליבנו בכלל. יש כאלה אותו סודרי הזקן אומר פה בפינה, שמה זה נקרא לו לב הדעתים? זאת אומרת, פשוט לא ראינו אותך. אם היינו רואים אותך, באמת היינו קמים. לסיכום, לפני שמתקדמים הלאה בעוד הלכות, מה יוצא רבי צביקה? לסיכום מה יוצא? לסיכום יוצא שככה, לרבו מובק צריכים לקום אפילו מלא עיניו, לרב תלמיד חכם רגיל, לא רבו מובק, אז דווקא בארבע אמות. רחוק מארבע אמות לא צריך לקום. עכשיו הגמרא ממשיכה לבאר את הברייתא על ההלכה של הזקן. למדנו רבי שמעון בן עזר אומר, מנין לזקן שלא יטריח? זאת אומרת, אם הוא יכול ללכת בכיוון אחר שלא יקום מלפניו, אז מאיפה אני יודע שהוא באמת לא יטריח לקום אם הוא יכול ללכת בכיוון אחר? תלמוד לומר, כתוב בתורה שם, ודרת פני זקן, כתוב זקן ויראת. מזה שכתוב המילה זקן סמוך לויראת, מפה אנחנו לומדים, שגם הזקן צריך להיות ליראת שמיים אם הוא יודע שהוא חייב ללכת בדרך הזה או לא. אמר אביי לקטינה, מקובל בידינו, דאם מקיף, אם החכם מקיף והולך בדרך ארוכה בשביל לא להטריח ציבור לעמוד בפניו, חי, הזקן הזה בעזרת השם יאריך ימים. אביי מספר את הגמרא מקיף, אביי תמיד הולך בדרך המקיף שלא יצריכו לקום בפניו. רבי זרע מקיף, ראינו מלא גדולי עולם, ראינו באמת שלא אהבו את כל הקטע הזה, יש גדול ברצל, אמרו יש איפה יש לברצות הברית ידוע, הוא תמיד הגיע לחתונות, הגיע לאירועים, תמיד היה נכנס בדלת צדדית. הוא לא רצה שאנשים יטרחו לקום בפניו. תמיד היה נכנס לאירועים עם דלת צדדית לקום. פעם אחד קרה מקרה שהוא כן נכנס בחתונה בדלת הרגילה, וכולם קמו בפניו. אז הוא אמר, זה מה שהיום נכנסתי אחרת מתמיד, הוא אמר, כי היום הגעתי עם הרבנית לחתונה, אז הרבנית כל כך משקיעה בשבילי, כל כך נותנת לי, אז לפחות שיהיה לה כבוד, שקמים לבעלה והכל, אז בשביל זה הגעתי. זה נראה עוד מעט בגמרא. על הנושא באמצע לקום, באמצע דברי תורה, נראה עוד מעט, יש בזה מחלוקת.
לא הזכיר.
אנחנו נראה בגמרא, מה שהוא אומר זה נושא אחר, האם צריכים לקום לרב באמצע לימוד. זה גם בגמרא לבד בעמוד ב', עוד מעט נראה את זה. על כל פנים רואים פה את הקטע הזה, שפה אנחנו מדברים כרגע על הזקנים עצמם, מספר את הגמרא עוד סיפור אבינה, ויסיף קמי דרבי ירמה מדיפתי, חלף ההוא גמרי קמי, ולא מכסרה אישי. עבר בן אדם אחד לפניו ולא כיסה את הראש. אמר, אז אבינה אמר, כמה חציפה גמרי, כמה חצוף הבן אדם הזה, שהוא לא הולך כיסוי הראש לידי. אמר לי, אז רבי ירמי אמר, דימה ממסה מחסיה נהיו נגיסה ברבנן. אולי הוא מהעיר מטה מהעיר מחסיה שהם רגילים עם החכמים, ולכן ליבם גז בהם, והם מרגישים כאילו שהם חלק מהם, אז לכן הם לא מכבדים אותם. סוג של קיצור זה גם, אנחנו לפני ראש השנה, רואים פה את הקטע שהוא למד זכות. אתה יודע, תמיד תלמד זכות, זה משהו לא. למדנו את השיטה השלישית, כבר דיברנו על השיטה הזה מלא, שיטה השלישית, איסי בן יהודה אומר, למדנו בברייתא, שמה שכתוב מפני שיבה תקום, ואפילו כל שיבה במה שאמרנו זקן השמאי, זאת אומרת, אם רש"י הסביר זקן השמאי אפילו רשע, זאת אומרת, לפי איסי בן יהודה צריכים לקום אפילו לזקן רש"י, ולפי תוספות, ולפי רש"י זה רק, לפי תוספות זה רק עם הארץ, אבל לכל פנים לא תלמיד חכם. אמר רבי יוחנן, הלכה כאיסי בן יהודה. הלכה כמו איסי בן יהודה, התורה לא כותבת איזה שיבה, זאת אומרת, כל שיבה במשמע, העיקר שיהיה זקן, זאת אומרת, וכבר אתמול הזכרנו בשיעור שאיזה גיל, אז אמרנו, הפוסקים לוקחים שזה גיל 70, כמו כתוב מסכת אבות בין 70 לסתיבה, ואמרנו שהברכי יוסף מביא מעל פי אריזל, על פי סוד, שזה גם כמגיל 60 כבר, כי כתוב במסכת אבות בין 60 לזקנה. עכשיו, מה עם זקנים גויים? אתה יודע, אתה נמצא בחוץ לארץ, או אפילו פה בארץ, עם זקנים גויים. האם צריכים לקום בשביל זקנים גויים? אז נראה המוראים שנגעו לפנים משורת הדין, וגם, וזה ברור שמכר הדין בפסוק שכתוב בפני סיבה תקום, עדרת פני זקן, סתת הקדמה, זה ברור שמדובר פה ליהודים. אבל המוראים האלו גם כן נגעו לפנים משורת הדין, ותראה סיפורים. מספר את אמר רבי יוחנן, אבקאי מקמי סמד הרמאי. הוא היה עומד מלפני זקנים גויים. אמר, כמה הרפת כעדו עלי ודעני. תראה כמה מקרים וצרות עברו עליהם, וכמה ניסים הם ראו, וככה רש"י אומר, מקרות וצרות, וראו ניסים הרבה עם מופתים. זאת אומרת, אז אם ככה, אז צריכים לעמוד בפניהם. יש כאלה אומרים, לא כמרש, כאלה אומרים, תראה, אם הוא הגיע לשלב כזה, אז כנראה יש לו קצת זכויות גם. זה הקטע, יש כאלה מסבירים כאן בצורה כזאת. מספר את הגמרא, רבא מי קמלוקאי, רבא לא היה עומד לפניהם עד כדי כך, כמו רבי יוחנן, אבל הידור עבד להם. הוא כן היה עושה להם איזה סוג של הידור, יש כאלה אומרים, הכוונה שהוא קצת זז. זאת אומרת, הוא היה מתייחס משהו, אבל לא קם בפניהם. מספר את הגמרא, אביה יעיד ידה לסבי, אביה היה נותן יד לזקנים רואים, כאשר היו אומרים לפניו שישאלו עליו כשהם אומרים. רבא משדר שלוחי, רבא היה שולח את השליחים לעשות ככה ושתת להם יד, אבל הוא עצמו לא היה עושה ככה. את השליחים שלו כן היה שולח. רב נחמן משדר גוזאי, רב נחמן היה שולח את האלו המשרתים שלו שהיו עומדים לפניו, שהם עשו את זה לזקנים, אבל הוא עצמו לא היה עושה ככה. ולמה הוא עצמו לא עשה ככה? אמר, אילף תורה, כמה נחמן ברבא איקה בשוקה. זאת אומרת, כל הסיבה שקוראים לי רב נחמן, שאני רב נחמן הגדוע, זה בזכות כבוד התורה. אז אם כל החשוד בא מפני התורה, אני לא יכול למחול על התורה. אז אם ככה, אני בעצמי באמת לא הולך עכשיו ללכת לתת יד לזקנים, גויים, אבל בגלל כבוד התורה, אבל הוא היה שולח את אחרים, כן היה נותן גיבוי. אז כמו שאמרתי מקודם, לסיכום, לקום מפני גויים, זקנים, אז אמרנו זה סוג של לפני משורת הדין. יש שיטת הרמב״ם הידועה, שהרמב״ם כן רוצה להדגים שזה כן מדין תורה. גם עכשיו אני הזכרתי מהרמב״ם, זאת אומרת, על מה שאמרתי מקודם, ההקדמה, צריכים לתקן, שאמרנו שזה בטוח לא רק לפני משורת הדין, נראה לי הרמב״ם סובר, שבגלל שכתוב בתורה מפני שיבה תקום, ולא כתוב איזה שיבה, אז הרמב״ם רוצה להגיד שיכול להיות שיבה גם גוי. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יכול להיות שזה כן מדין תורה, רק נראה לי שגם לפי הרמב״ם, זאת אומרת, לא צריך להיות אותו הידור וכמעט שאתה עושה ליהודי. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, זה לא צריך להיות באותו שלב כמו שאתה מכבד זקן יהודי. אבל גם כן יכול להיות מהרמב״ם שזה מדין תורה. עכשיו הגמרא מביאה הלכה נוספת בהלכות קימה לחכה. אמר רבי אייבו, אמר רבי ינאי. אנחנו עוברים עכשיו אל עמד ג' עמוד ב', כמו שאמרנו, אמר רבי אייבו, אמר רבי ינאי, עמד ג' עמוד ב' למעלה, אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו, אלא שרחית וערבית. חידוש גדול, זאת אומרת, לעמוד מפני רבו זה דווקא פעם אחד, דווקא שרחית, פעם אחד בבוקר ופעם אחד ערבית. למה? כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. כמה פעמים אתה קורא קריאת שמע לבורא עולם, קבלת עוד מלכות שמיים? שרחית וערבית. אז הרב יהיה יותר גדול מבורא עולם. עכשיו, אם ככה, רבה למדנו מקודם שהקפיד שלא קמו מלפניו. למה רבה הקפיד? אולי כבר קמו פעם אחד בבוקר, פעם אחד בלילה. אז תוספות זה תוספות מאוד יסודי, תוספות נוסיף פה עכשיו הלכה, שצריכים לחלק מתי. הוא אומר, שואל תוספות בראשון, תמה, למה הקפיד רבה לאל שם הקם פניו שחית וערבית ולמה דתי? לכן אומר תוספות ככה, שמה שההלכה פה, שהתלמיד חכם אסור לו לעמוד בפני רבו רק פעמיים, פעם בבוקר, פעם בלילה, ונראה לפרש לדין זה אינו לא יגיע לבאותו מדרים, באותם מדרים בבית הרב, שאתה גר איתו ממש בבית הפרטי שלו, ומסתמה, עמדו כבר שחית וערבית, אבל תלמידים אחרים חייבים לעמוד, אומר תוספות, אפילו 100 פעמים ביום, שמא יראה אחר ויחשדם. זאת אומרת, אפילו שאתה כבר קמת אליו, אם אתה גר אם בבית כנסת, בבית המדרש, אם אתה לא תקום, אז אנשים אחרים יראו ויהיה זלזול. אז לכן, בשביל אנשים אחרים, אתה חייב אפילו לקום, אומר תוספות מפורש, אפילו 100 פעמים ביום, בשביל שמא יראה אחר ויחשדם. ואפילו אותם שדרים בבית הרב, שלפי תוספות יוצא, שצריכים לקום כן רק פעמיים, זה דווקא אם רק הם נמצאים כל היום, ואם פתאום הם אורחים, הם כאילו מכבדים, אז גם פה אתה צריך לקום עוד פעם ליד דרך חדשים גם, ואפילו אותם שדרים בדרב נמי, אם באו פנים חדשות צריכים לעמוד. אז בקיצור, לפי זה מה יוצא פה, לפי השיטת רבי אייבו יוצא פה מפורש, רבי אייבו אמרנו את זה, רבי אייבו בשם רבי ינאי, שתלמיד חכם יכול לקום רק פעמיים, פעם בבוקר, פעם בלילה, אז תוספות מסביר את זה, שזה דווקא אותם שדרים בבית הרב. עכשיו יש פה תשובות נודע ביהודה, נודע ביהודה אומר, למה לא כתוב בהלכה רבי הרצל, חייב אדם להגביל את פני רבו ברגל, זה לא מופיע היום בהלכה. בגמרא מפורשת. אז למה לא מופיע היום בהלכה למעשה, עכשיו מגיע רגלי, אנחנו לפני הרגלי, למה לא מגיע חייב אדם להגביל את פני רבו ברגל? אומר, אני לא יודע ביהודה, לפי הגמרא הזאת מובן. כי בגלל שבזמננו אין לנו בית מקדש, אז פעם שהיה בית המקדש, היית עולה לרגל, אז כמובן, לך תגביל גם את הרב שלך. אבל אם היום לנו בית מקדש, אנחנו לא עולים לרגל, אז כמו שנראינו שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. אז לכן אומר התשובות נודה ביהודה, אז לכן אין את החיוב בהלכה, לא מופיע בהלכה, לא, אין חיוב, מראה מפורשת, אבל לא מופיע בהלכה, ההלכה הזאת של חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. על כל פנים, מגיע הגמרא מקשה על ההלכה הזאת, מתיבה. למדנו בברייתא, אנחנו ממשיכים בגמרא מתיבה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מנין לזקן שלא יטריח? תלמוד לומר, כתוב בתורה, זקן ויראת. שואלת הגמרא, והיא אמרת שחית וערבית בלבד, אמה לא נטרח, מה למדנו מקודם? אנחנו למדנו מקודם שזקן עדיף שלא יטריח. אם אתה אומר פה להלכה שצריכים לקום רק פעמיים, פעם ביום, פעם בלילה ולא יותר, אז זה נקרא טריחה שאתה קם אליו פעם ב-7 בבוקר ופעם ב-10 בלילה? המים לא נטרח, זה חיוב בהם, קיום מצוות זה לא טריחה. אז אין עליו מזה שהראו פה שכתוב בברייתא שהזקן לא יטריח, אין עליו רואים פה, לא כמו רבי ינאי, רק כולי יומא. אני פה יש לנו הוכחה שכן צריכים לקום כל הזמן ולא רק שחית וערבית. אומרת הגמרא לא, לעולם כמו שרבי ינאי אומר, לקום מפני החכם דווקא שחית וערבית בלבד. ואפילו אחי, כמה דאפשר ללא נטרח. זאת אומרת, בכל זאת, אפילו שצריכים לקום לעולם רק פעמיים, פעם בבוקר, פעם בלילה, אבל בכל זאת כמה שאפשר שלא להטריח, אז שיעשה ככה, אפילו שזה רק פעמיים, אין לנו ראייה מפה נגד רבי ינאי. אנחנו עכשיו הגמרא מביאה דברים על החשיבות לקום מפני הרב. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל תלמיד חכם שאין עומד מפני רבו, נקרא רשע ואינו מאריך ימים. תראי איזה מילים, נקרא רשע ואינו מאריך ימים, ותלמודו משתכח. שנאמר, שלמה המלך כותב בקהלת ככה, וטוב לא יהיה לרשע, ולא יאריך ימים, כצל, כמו הצל, זאת אומרת ככה, וטוב זה התורה, כתוב כי לקראתו נתתי לכם. לא יהיה לרשע, זאת אומרת, התלמוד שלו ישתכח, ולא יאריך ימים, כצל, כמו הצל, זה לא בר קיימא. אתה יודע למה? הכל אשר איננו ירד מלפני האלוקים. מבאר רבי אלעזר, מורה זו שכתוב בפסוק אשר אינני ירא מפני אלוקים, אני יודע מהו, מה זה המורה הזאת? אבל כשהוא אומר, כתוב לגבי מצוות, כמה מפני זקן, כתוב את המילה שמה, מפני שיבה תקום אדם מפני זקן, ואז כתוב יראת באלוקיך. אז פה אנחנו רואים ששלמה המלך בפסוק הזה בקהלת, שכתוב שם את כל הדברים הלא טובים, ומה מדובר? מדובר פה, הרי מורה זו כמה שהפסוק גם מדבר למי שלא קם מפני חכם, השם ישמור, מה שיהיה לו. שואלת הגמרא, כתוב שלמה המלך כותב בפסוק אשר איננו ירא מלפני אלוקים. איפה אתה יודע שזה הולך לא לקום לזקן? כי כתוב יראת מאלוקיך, כתוב שמה. שואלת הגמרא, ואם אולי כוונה למורד ריבית, גם באיסור ריבית כתוב יראת מאלוקיך. ועוד דבר אולי, שואלת הגמרא, אולי במורד משקלות. התורה אומרת שמה לגבי הזהירות מרמאות במשקלות, כתוב שמה אבן שלמה וצדק יהיה לך, אולי גם שמה. אז התוספות שואל, שמה לא כתוב מורה, אבל תוספות דיבור המתחיל והם אמורה משקלות, אתה שואל תוספות, המשקלות לא ראינו, וקשה, לא מצינו בשום מקום, תכסיב נאורה בעדיה. אז תוספות מביא דבר ראשון, תירוץ ראשון, שיש כאלו גורסים פה מכשולות. אז אנחנו לא מתכוונים על העניין של האבן שלמה בצדק, מתכוונים על הפסוק לפני עבר לא תיתן מכשול, ושם כן כתוב ויראת מאלוקיך. דעתו. ואז תוספות אומר תירוץ השני, שאפילו שיכול להיות שמדובר פה כן על משקלות בפשוטו, אנחנו מסמכים על זה שכתוב מיד, יש מדרש שכתוב שמיד בפסוק אחר כתוב שם מחיית עמלק. ושם במחיית עמלק כן כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק, ואתה יעף ויגיע ולא ירא אלוקים. אז כתוב שזה הכל הגיע, כל מחיית עמלק, היינו בשביל המשקלות, ועל עוון זה בא עמלק. בגלל שכל על עוון הזה הגיע עמלק, אנחנו מסמיכים את העירה שכתוב בעמלק, הולך גם למשקלות. אז על כל פנים, אז מאיפה אתה יודע שהפסוק בשלום המלך, השעננו יראה מפני אלוקים, הולך על העוון הזה, אולי על עוונות אחרים, שכמו שראינו מורד ריבית, מורד משקלות. תרץ את הגמרא, רבי אלעזר פני פני גמר. רבי אלעזר למד את זה בגזרה שווה מהפני פני. פה כתוב, אשר איננו ירא מלפני אלוקים, כתוב בקהלת. ומפני שיבה תקום, וכתוב גם כן, והשיבה, כתוב מפני שיבה, תקום. אז כתוב גם כן מפני. פה אנחנו לומדים שמה הכוונה שהוא לא ירא, שהוא לא קם מפני חכם. עכשיו, הגמרא מוסיפה לדון רבי צביקה, הגמרא מוסיפה לדון בהלכות כיבוד הרב. היא באה להוא, מה יהיה הדין בנו והוא רבו? מה הוא לעמוד מפני אביו? זאת אומרת, הבן, יש לו אבא, אבל הבן הוא גם הרב של האבא. אז האם אני אומר שהוא חייב לקום מפני אביו כי בכל מקרה הוא אבא? או שאני אומר לו, בגלל שהוא כבר רב, השתנה לו ההלכות. אז הגמרא מביאה ראיה לספק הזה. תשמע, אמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, שיננה אמר לו מלשון חריף מחודד, קום מקמי אבוך. זאת אומרת, תעמוד מלפני אבא שלך, רב יחזקאל. עכשיו, רב יהודה היה הרב של אבא שלו. ועם כל זה אנחנו רואים מפורש, על הבן צריך לעמוד מפני אבא, אפילו הוא הרב של האבא. ככה אנחנו רואים מפורש. דוחה הגמרא לו. לעולם, בן רב לא צריך לקום לאבא. למה הוא היה צריך לקום? שאני רב יחזקאל, שזה היה אבא של רב יהודה, דבל מעשים אבא. הוא היה ידוע ומוחזק במעשים טובים. מי שיש לך אחד בעל חסד גדול, מישהו שהרי, הרי, הרי כל הדבר הזה שרב תלמיד חכם, מה זה גדול, כתוב בספרים, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עד אחד שכבר אתה רואה עושה חסדים כאלו גדולים, בעל מעשה גדול, אז פה יכול להיות שזה אחרת. זאת אומרת ככה, אם האבא שלו לא היה בעל מעשים והוריו, יכול להיות שלא צריכים. זה מה שהוא היה צריך לקום, זה בגלל, זה מה שאמר לו לקום שמואל, אמר לרב יהודה לקום לאבא שלו, כי אבא שלו רבי יחזקאל היה בעל מעשים. בעל מעשים גדול שהיה ידוע ומוחזק למעשים טובים. התשובות עליונים כתוב שזה, שהוא היה בעל מעשים, הכוונה הוא היה טוב עין בצדקה, בצורכי ציבור, במידות טובות. מגיע הגמרא ושואל, ממשיכה הגמרא, ואפילו מר שמואל עצמו, נמי קיימי, זאת אומרת, אפילו שמואל עצמו שהיה רב של הרב, רב של הבן, הוא גם כן היה קם מפני אבא של רב יהודה, הוא היה גם קם מלפני רב יחזקאל. שואל את הגמרא, אם הוא עצמו שמואל, קם לפני רב יחזקאל, אז אלא מה יקאמר לי, אם כן, לשם שמואל צריך להורות לרב יהודה, לקום מפני אבא, הרי שמואל היה רב של רב יהודה. עכשיו, רב יהודה גם רב, ואתה אומר לרב יהודה, תקום לאבא שלך, כי אבא שלך מוזג מסים טובים. מה צריך להגיד את זה? אם הוא רואה שהרב שלו עצמו קם, למרות שהוא לא בן, אז כל שקלתה שיש לך גם כיבוד אב, אתה בטוח צריך לקום, אז מה החידוש פה? ותרץ את הגמרא, החידוש פה. זה באמת ברגיל, הוא היה צריך להגיד לו. היה צריך להגיד לו חידוש, אחי כאמר לי. הרי מה אמרנו? אמרנו שאותו רב יהודה היה תלמיד של שמואל. עכשיו, הוא אמר לו, אפילו שאתה תבוא, שאתה יושב אצלי בשיעור, אתה יושב מלפניי. עכשיו, יש הלכה שאם אתה יושב מול רב, אז אולי זה חוצפה לקום. אז פה אני אומר לך שאם אבא שלך נכנס והוא מאחוריי, ואני לא רואה אותו, אבל אתה רואה אותו, אז אני אומר לך, אפילו שכביכול אתה אצלי יושב בזה, לעמוד לפני רב, אני אומר לך, תקום לפניו, כי גם שהוא אבא שלך, וגם שהוא ממש מוחזק במעשים טובים. אבל לעולם, אומרת הגמרא, אחי כמר, לזיני דעשה מאחוריי, קום את מקמי, ולא תחוש לי עיקרה עדידי. אבל לעולם, לא פשטנו את הספק, מה יהיה הדין, אם הוא לא מוחזק במעשים. אבא רגיל, הוא לא מוחזק במעשים בבן רב, אז לא פשטנו פה את הספק, האם בן צריך לקום לאבא שלו, אם הוא הרב שלו, או, זאת אומרת, הבן הרב של האבא, או שהוא לא צריך לקום. אבל זה בטוח פשטנו, שאם האבא מוחזק במעשים טובים, אז כן צריך לקום. עכשיו, עד עכשיו ראינו, עד עכשיו דיברנו, אם הבן צריך לקום, הבן רב, האם הבן צריך לקום לאבא שלו, שאבא שלו לא רב. עכשיו אנחנו הולכים לאותו ציור, אבל לא, השאלה לא הולך להיות לבן כלפי האבא, רק האבא כלפי הבן. זאת אומרת, אותו ציור נשארנו, הבן הוא הרב והאבא לא הרב. אז מקודם דיברנו, לא פשטנו שאלה אם הבן צריך לקום לאבא במצב כזה. עכשיו הולך לעבור השאלה, האם אבא צריך לקום לבן שלו רב או לא. עכשיו אומרת, הגמרא באה אליו, הוא בנו והוא רבו. זאת אומרת, הוא הבן שלו והוא גם הרב של האבא. מה הוא שיעמוד אביו מפניו? מביאה הגמרא ראיה לספק, אומרת הגמרא תשמע. ואמר רבי יהושע בן לוי, אני, איני כדאי לעמוד מפני בניי, אני לא צריך לעמוד מפני בני, אלא משום כבוד בית נשיא. כי הבן שלו התחתן עם הבת הנשיא, אז רק בשביל זה אני צריך לעמוד מפניו. אז עכשיו הגבינה הגמרא, שהוא לא צריך לעמוד בגלל שהבן שלו, הרב שלו, כן, הוא התמיד של הבן. הוא רק צריך לעמוד, למה? רק בגלל כבוד הנשיא. אז אומרת הגמרא, טעמה, דענה רבי. אי הוא רבי, כאילו, זאת אומרת, הפוך. זאת אומרת, אנחנו מדייקים פה ככה. זאת אומרת, הגמרא הבינה שהוא לא צריך לעמוד, למה? כי הבן שלו הוא תלמיד שלו, הפוך, הבן שלו היה תלמיד של האבא, אז בפועל אני לא צריך לקום לפניו, רק אני רק קם אליו בגלל כבוד הנשיא. אבל מה יהיה הפוך, אנחנו מדייקים, טעם, כל הסיבה שאני לא צריך לקום, דנה רבי, אני הרב שלו. אי הוא רבי, זאת אומרת, אם הוא היה הרב שלי, אז קיים לה מקמי, אז הייתי צריך לקום לפניו אפילו שהוא הבן שלי. אני פה אפשר לדייק, שאבא צריך לעמוד מפני הבן שלו, אם הוא הרב שלו. נוכל לומר, מה פתאום, אחי כמה? אני, אין לי כדאי לעמוד מפני בני בכלל, אפילו שהוא יהיה רב שלי, אני לא צריך לעמוד מפניו. ואפילו הוא רבי, דענה אמרו, אני אבא שלו, ברגע שאני אבא שלו, אפילו שהוא יהיה כל הכבוד שיהיה רב הכי גדול, לעולם יכול להיות שלא צריך לקום מפניו. אלא למה נתקע, למה אני צריך לקום מפניו, רק יש משהו אחר, אני רוצה לקום בשבילם, אלא משום כבוד בית נשיא. זאת אומרת, אם ככה, לא פשטנו את הראיה, לא לפה ולא לפה. אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, לעולם אין לנו ראיה. לעולם אין לנו ראיה מהסיפור הזה, שאם הוא היה הרב שלו, הוא כן היה צריך לקום לפניו האבא. לעולם, בכל מקרה, אבא לא צריך לקום לבן, אפילו שהבן יהיה רב גדול. מה הוא התכוון להגיד? הוא אומר כך, אחי כמה. אני, איני כדאי לעמוד מפני בני בכלל. ואפילו הוא רבה, אפילו יהיה רב שלי. למה דענה אמרו, אני אבא שלו, ואבא לא צריך לעמוד מפני הבן בכלל. אלא משוקבו את בית נשיא, רק בשביל זה אני קם. אז בקיצור, לא פשטנו את השתי הספקות, לא פשטנו מה יהיה הדין במקרה. האם הבן הרב ואבא הוא בן אדם פשוט? לא פשטנו לגבי שתי המקרים. לא פשטנו אם הבן בכזה מצב צריך לקום לאבא, ולא פשטנו גם לגבי המקרה אם האבא צריך לקום בפני הרב. עכשיו הגמרא מביאה ספק נוסף בהלכות קימה. מה יהיה הדין? אנחנו יודעים שאם הרב עובר פה לפניך, אתה צריך לקום לפניו. הרב נכנס, הרב אמר. אם הרב יושב, אתה לא צריך לקום כשהוא יושב. שאלה שהוא רוכב, הוא רוכב על החמור, הוא רוכב. זה נחשב כמו מהלך, ואז אתה צריך לקום לפניו, או שלא. היא באה אליו, כאשר הרב עובר כשהוא רחוב. המצביק, הרב רוכב על גבי בהמה. רחוב כמהלך, דם, ככה הכל הבהמה הולכת. אז אם זה כמהלך, אתה צריך לקום לפני הרב. או לא, כי בגלל שהוא עצמו לא הולך, הוא עצמו יושב, אז אם ככה אנחנו דנים לפי המצב הרוכב, אז אם ככה אתה יושב, אז לא צריך לקום לפניו. אמר הבאי את האשמה, כתוב בפרשת מצור, אנחנו יודעים שכמו שיש מושג שמת, מטמא את כל שנמצא באוהל איתו ביחד, אז גם מצורה כתוב בתורה, שאנחנו לומדים בתורה, שמצורה גם כן מטמא באוהל. עכשיו, מתי מצורה מטמא באוהל? דווקא אם המצורה יושב באוהל. אבל אם המצורה עומד, לומדים שם בפסוק שאם הוא עומד, הוא לא מטמא בו, לומדים את זה מה שכתוב שם, בדד יישב מחוץ למחנה מושבו. כשהוא יושב איתך ביחד במקום, אז אתה גם נהיה טמא. אבל אם הוא עומד, אז אתה יכול להישאר טהור. אז לכן כתוב שם בברייתא, תשמע, כתוב בברייתא, טמא יושב תחת האילן, וטהור עומד, אז בקדם אתה אותו טהור נהיה טמא. כי המצורה יושב, יש פה טומאה טוהר. אבל מה יהיה הדין המצורה טמא עומד תחת האילן? זאת אומרת, הוא עומד הטמא, המצורה עומד. וטהור יושב, אז הלכה טהור. זאת אומרת, הבן אדם הטהור נשאר טהור, כי מכזה מקרה אין טומאה אוהל. ואם ישב, הטמא, אם המצורה התיישב, אז הטהור נהיה טמא, טהור טמא. זה הלכה במצורה. אותו דבר וכן באבן המנוגת. אבן המנוגת אותו הלכה שמי שנכנס איתה לאוהל טמא, אבל בלבד שהאבן צריכה לנוח באוהל. זאת אומרת שהאדם הנושא, אדם שסוחב את האבן יושב באוהל. אז אותו הלכה יש באבן המנוגת. זאת אומרת, אם אדם היושב סוחב באוהל, אז מי שנמצא באוהל טמא. אבל אם אדם עומד באוהל עם האבן, אז האנשים לא נטמאים. ואמר רב נחמן בר כהן, זאת אומרת, מפה אפשר להוכיח רחוב כמהלך דמי. למה? מאיפה אתה יכול להוכיח שרחוב כמהלך דמי? כי פה אנחנו רואים מפורש שיש הבדל באבן המנוגת, האם הבן אדם שסוחב אותה עומד או יושב. עכשיו, אם הרחוב לא נחשב כמהלך, אם תרצה להגיד שהרחוב לא נחשב כמהלך, אתה רוצה להגיד שהרחוב נחשב כיושב. למה? כי אתה רוצה להגיד שהרחוב כיושב, כרגע שאני לא עושה שום פעולה, אני רק יושב, רק הסוס רוכב. אז אתה רוצה להסתכל כאילו כיושב. אז אם ככה, לא היה שום חילוק בין אבן המנוגת, אם הבן אדם שסוחב את האבן עומד או יושב. למה? כי גם כשהוא עומד, האבן באותו מצב. זאת אומרת, גם כשהוא עומד, האבן תמיד יושב בחיקו ולא מהלכת. אז לא אמור להיות שום הבדל. אז ממה שהברייתא מחלקת גם באבן המנוגת, שאתה סוחב את זה ואין בזה שום הבדל, יש הבדל אם אתה עומד או אתה יושב, ופה אפשר להוכיח שהרחוב נחשב כמהלך. למה הרחוב נחשב כמהלך? כי אנחנו מסתכלים על הפעולה של מי שסוחב, זאת אומרת, מי שסוחב אותך. אם מי שסוחב אותך אבן עומד, אז זה נחשב כאילו שהאבן עומד. אם אתה מתיישב, זה נחשב כאילו שאותו דבר הרחוב. אם הרחוב רוכב, אז זה כאילו שאתה רוכב, כך אנחנו רואים, באבן מנוגת. כי אם אני אומר רחוב כיושב, לא אמור להיות שום הבדל. השמע מינה מפה אנחנו שומעים הברייתא שהלכה רחוב כמהלך דמי. עכשיו אנחנו כבר נסיים, הגמרא הולכת לדון, האם צריכים לקום, עד עכשיו דיברנו, לקום בפני זקנים, בפני תלמידי חכמים, אמרנו בפני אבא, בכל המקרים, מה יהיה לי ספר תורה? אם בא אלינו, מה הוא לעמוד בפני ספר תורה? יש חיוב או לא? אז אומרת הגמרא, רבי חלקיה ורבי סימון ורבי אלעזר אמרי קל וחומר שצריכים לעמוד. למה? אם מפני לומדי העומדים, זאת אומרת, אם לאנשים שלומדים תורה, זאת אומרת, למה אתה צריך לקום בפני תלמיד חכם? כי על העצם תורה שהם למדו, אז מפניה הספר תורה בעצמו, אז ברור שכל, לא כל שכן, ברור שצריכים לעמוד. ופה אנחנו רואים שבטוח שצריכים לעמוד. עכשיו הגמרא מביאה מעשה שאפשר לעמוד עוד הלכה נוספת. רבי אלעאי, רבי אלעאי ורבי יעקב בר זבדי, אבו יסמה, היו יושבים ומדברים בלימוד. עכשיו נראה מה שרבי הרצל הזכיר על הנושא שאתה למדת. רבי אלעאי ורבי יעקב בר זבדי, אבו יסמה, היו יושבים ועוסקים בדבר הלכה. חליף ואזיל, רבי שמעון בר אבא. הם יושבים ומדברים בלימוד, פתאום אמר רבי שמעון בר אבא, ובאמצע הלימוד וקמו מקמי. אמר לו, אז רבי שמעון בר אבא אמר להם, אתם לא הייתם צריכים לקום. למה? חדה, תם אחד שזה נוסטורי אתן זכר המקום, דעתון חכימה, ואני חבר. זאת אומרת, אתם חכמים, אני סך הכל רק חבר בלבד. זאת אומרת, אני סך הכל בחבר זה נקרא בן אדם שניזהר מנהג במצוע. אז סך הכל אתם כמעט כמוני, מה אתם צריכים לקום? ועוד סיבה שאתם לא אתם צריכים לקום, למה? כי בגלל שאתם עוסקים מדבר הלכה, אז אתם הופכים להיות כמו התורה בעצמה. אז כלום תורה עומדת מפני לומדיה. זאת אומרת, אתם עכשיו יושבים ועוסקים בתורה, אז אתם כמו ספר תורה בעצמה. אני סך הכל עכשיו לא לומד תורה, אני רק לומד תורה. אז כלום התורה עומדת מפני לומדיה. הסבר אז רבי שמעון בר אבא סבר כמו רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו, בשעה שעוסק בתורה באותו זמן, ורבי הרצל, כי באותו זמן הוא הופך להיות כמו הספר תורה בעצמו. אבל אם כל זה מביאה הגמרא דעה חולקת, שאלה הייתה לאביי. אביי קילל את מי שישמע לדברי רבי אלעזר, כי אביי לא סובר כך. אביי סובר שגם באמצע הלימוד צריכים לקום. רק נגמור את העניין ממש ברשותכם, שתי דקות נסיים את השיעור הקימה, כי מחר אני רוצה להתחיל את הסוגיה החדשה שמצוות עשה של הזמן גרמה. עכשיו, מה השיעור של הקימה? אז מספר את הגמרא, כתוב בתורה שמה, והיה כצאת משה לאוהל, יקומו כל העם וניצמו איש פתח או לא. אז כתוב בתורה עכשיו, והביטו, בפנים הגמרא, והביטו אחרי משה עד בוא האוהלה. אז אומרת הגמרא, מה הכוונה פה, אם זה לשבח או לגנאי? אז יש פה מחלוקת רבי אבי ורבי יצחק נפחא. אחד אמר שהבתה הזאת היה לגנאי. זאת אומרת, הם הביטו אחריו וגינו אותו. עכשיו, מה היה הגנאי? אז הגמרא לא מפרסמת פה. למה הגמרא לא רוצה לכתוב את השיטה של הגנאי? אז רש"י דיבור המתחיל, רש"י דיבור המתחיל למטה, עומד רש"י דיבור המתחיל בשורה השנייה ברחבים. רש"י השנייה, השורה השנייה ברחבים דיבור התחיל כדי איסה, אומר רש"י משום דבר מגונה הוא ולא רצה לפרסמה. מה זה כן היה? אז רש"י מביא פה את המדרש, הרי מפורש במדרש רבי תנחומא, שהם אמרו, ראו כמה אוהבים שוקיו, איזה רגליים רחבים יש לו, כמה צווארו שמן, הכל משלנו, על חשבוננו. אז זה, אבל הגמרא לא רצה לפרסם את הדבר הזה. זה השיטה שאומרת לגנאי. אחד אמר לגנאי, ואחד אמר לשבח, אחד אמר שאתה לשבח, מה אמר לגנאי כדי איסה? כמו שאמרנו עכשיו, זה המדרש, שהרש"י אומר שהגמרא לא רוצה לפרסם את הדברים האלו. ומה אמר לשבח? הכוונה שאמר חזקי, אמר לי רבי חנינא בריי דרבי אבהו, שכך אמר רבי אבהו, אמר רבי עבדי מדנין חיפה, שאם חכם עובר, עומד מלפניו 400, זאת אומרת, הוא צריך לעמוד, מי שיתקרב יגיע לתוך 400 הסמוכות, ואז הוא ממשיך לעמוד עד שיעמור מפניו. וכיוון שעבר 400, הרגע שהבן אדם עבר והתרחק ממנו 400, יושב. אב בית דין עובר, אז עומד מלפניו מלוא עיניו. זאת אומרת, אפילו שהוא במרחק גדול ביותר, אז הוא צריך להמשוך לעמוד עד שיעמור מלפניו. וכיוון שעבר 400, יושב. זה באב בית דין. זאת אומרת ככה, חכם רגיל, אז רק לתוך 400, הרגע שהתרחק ממנו 400 יושב, אתה צריך לעמוד דווקא בתוך 400 שלך. אב בית דין עובר, אז אתה עומד מלפניו מלוא עיניו, זאת אומרת אפילו שהוא במרחק גדול, ואתה צריך להמשיך לעמוד עד שיעבור מפניו. וכיוון שעבר 400 יושב, זאת אומרת לעמוד זה מלוא עיניו, אבל איך שהוא מתרחק ממך 400 יושב. הנשיא זה הליגה הכי גדולה, זאת אומרת הכי חשוב, ומשה רבנו גם כן היה נשיא. נשיא עובר, עומד מלפניו מלוא עיניו, ולא יושב עד שישב במקומו. זאת אומרת, אתה לא יכול להתיישב בחזרה עד שהנשיא יתיישב בחזרה במקומו, שנאמר, והביטו אחרי משה עד בוא האוהלה. זאת אומרת, עמדו כל הזמן עד שבא לאוהל שלו, למה? כי הוא היה נשיא ולא יושב. לסיכום ככה, חכם יוצא שרק בתוך 400 שלך אתה צריך לעמוד, אז אם הוא עבר את 400 אתה כבר לא יתיישב, וגם לקום רק ב-400. אב בית דין ככה, לקום זה כבר בלא פניו, אבל להתיישב איך שעבר את 400 אתה כבר יכול להתיישב. נשיא, נשיא אתה כבר צריך לעמוד מפניו מלוא עיניו, אבל להתיישב אסור לך, עד שיתיישב. רק הלכה קטנה ששכחתי להגיד מקודם על הלכות ספר תורה, שבספר תורה הלכה, שאם הספר תורה עומד ברשות אחרת, עכשיו זה לפני ראש הנצחה נגיד הלכה, אז על פי הלכה, כן אפשר לשבת. מה זה אומר רשות אחרת אפילו כמו בארון קודש? זה גם רשות אחרת, אפילו בימה, לכן עושים את הבימה, זה נקרא כבר רשות אחרת. עכשיו, כשפותחים את ארון קודש, עכשיו מלא ראש הלב וכיפור מלא פרוסים פתיחת ההיכל, אז על פי הלכה ופועל, הרגע שזה נמצא בפנים ברשות האחרת, אתה יכול להישאר לשב. אבל יש כאלה אומרים, למנהג, הרגע בשביל קימה, אבל בראש הלב וכיפור, בגלל שאתה מלא פותח את ההיכל, אז יש כאלה שרוצים להקל, יש כאלה שרצו לחלק שמי שעומד רק במזרח, עומד בראש, שהוא עומד ממש קרוב, אז הוא כן יקום, אבל ברשות אחרת אפשר להקל, ובחכם כמו שזיכרנו, יהיה לנו בעזרת השם שנה טובה, מתוקה, תודה רבה.